שולם עליכם. אנחנו ברמב"ם היומי, ו' בטבת, פרק שני, הלכות יסודי התורה. הפרק הראשון, הפרק שלמדנו בשבת קודש אתמול, למדנו על שלוש המצוות הראשונות בהלכות יסודי התורה, כמו שהרמב"ם מגדיר, המצוות שהן עיקר דת משה רבינו. המצוות הראשונות שלמדנו היו מצוות האמונה, מצוות לא תעשה של לא יעלה במחשבה שיש שם אלוה זולתי השם, והמצווה השלישית מצוות ייחוד השם ליחדו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועכשיו הוא נכנס לשתי המצוות הבאות שהוא מנה בתוך עשר המצוות של הלכות יסודי התורה, לאהבו את הקדוש ברוך הוא וליראה ממנו, המצווה הרביעית והחמישית. פרק שני, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאוהבו וליראה ממנו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, נאמר את השם אלוקיך תירא. בית, ואחי הדרך לאהבתו ויראתו. שעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, יראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. שתקן פה מהחלון ויראה את ההורים. שאין לה ערך ולא קץ. יראה כל תולעת קטנה. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. ההמשך, מתי אבוא ואראה פני אלוקים. וכשנחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו. תירא ויפחד שהוא בריאה קטנה, שפלה, הפעילה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמיד מאוד. ואז באה היראה. כמו שאמר דוד, כי אראה שמך, שם פרק ח' בתהילים, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, והוא מתאר את כל העוצמה הגדולה, ובסוף הוא מגיע למסקנה, אם כך, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תזכרנו. אז זה מביא אותו לאהוב ולשבח ולפאר ולהתאבות אהבה גדולה לידה, זו הדרך לאהבתו, והיא היא הדרך ליראתו. לפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, ושיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. אנחנו חייבים להקדים לזה שתי הקדמות, כי אנחנו מתחילים עכשיו שלושה פרקים מאוד מאוד יסודיים שעוסקים באהבתו ויראתו, וצריך להקדים לזה שתי הקדמות קטנות. האחת, עצם מצוות האהבה, וזה דבר נפלא. מצוות האהבה בכלל מצווה לאהוב, היא לא מצווה מוגדרת. איך אתה יכול לצוות אותי לאהוב? נכון? איך אפשר לצוות לאהוב את הרע? לצוות לאהוב חבר, ואהבת לרעך כמוך. אפשר לצוות לאהוב את השם. אין אפשר לצוות לאהוב. זו השאלה הראשונה. האמת שאותה שאלה גם קיימת על יראה. או שאני ירא, או שאני לא ירא. לרמב״ם יש נוסחה. את הנוסחה הזו קובע הרמב״ם בסוף ספר המדע. בסוף ספר המדע. בסוף ספר המדע קובע הרמב״ם נוסחה מרתקת, והוא מתאר כך. מהי האהבה? אני קורא מפרק י' של הלכות תשובה. שם אומר הרמב״ם כך, מהי בכלל האהבה הראויה באהבת השם? תשמעו את המילים. הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה רבה, עזה עד מאוד. תראו באיזה ביטויים הרמב״ם מנסה להגיד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, חולה אהבה, מחור, כאילו חולי האהבה שאין דעתם תנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בתמיד. איך קראנו לזה בזמן האחרון? להתמכר בקוף, להתמכר למקור, מחור, אבל הוא מחור למקור, ובמקור הכל כל הזמן, הוא לא צריך לגושים חדשים כי הוא כל הזמן במעיין. בין בשוכבו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושוטה, יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הנה הוא מסיים את הפסוק שבו הוא פתח עכשיו, ואהבת את השם אלוקיך. זאת האהבה, ולא על זה הוא הולך לדבר פה עכשיו. זאת האהבה, אבל עליה זה מילים, לשם צריך להגיע. בא הרמב״ם ואומר, יש לי דרך שיכולה להביא אותך להגיע לשם. וכשהקדוש ברוך הוא מצווה על אהבה, הוא לא מצווה עליך להגיע לשם, אלא הוא מצווה עליך ללכת בדרך, והוא כבר יגיע אותך לשם. דבר מדהים. הוא מצווה עליך ללכת בדרך, ואם תלך בדרך שאני אומר לך עכשיו, אתה תגיע. זה כל כך קרסי לרמב״ם, כמו שהרמב״ם בהלכות דעות יגיד, יש מצווה להיות בריא. ואם תלך בדרך שאני אגיד לך, אתה תראה לאן תגיע. לכן אני מתאר לך עכשיו את הדרך לאהבתו ואירתו. כי אני השואל יכול לשאול כמו שדיברנו מקודם בטבע. אני רואה את הטבע ואני רואה את הבריאה ואני רואה שהכל אין קץ וכו', אבל זה לא מביא אותי עכשיו לאהבה, זה לא ממכר אותי, זה לא מביא אותי לאהבה, אני לא שוגה בתמים. ולכן צריך לעבור את יסודי התורה ודעות ואת הלכות עבודה זרה ותלמוד תורה ואת הלכות תשובה, ואז קובע הרמב״ם את כלל הבסיס שאיתו הוא חותם את ספר המדע. דבר ידוע וברור, זו ההלכה החותמת את כל הספר שלה, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. נו. ואיך כל זה יקרה? אין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת עד שישגה ויגיע למדרגה הזאת, אלא בדעה שידעהו. זה בא מפה. שונה לגמרי ממה שתרגלנו, אצלנו אהבה זה מפה. מהלב, מהבטן, מהקישקס. והרמב״ם אומר, לא, הכל בדעה שידעהו, ומשם תגיע, והוא מנסח נוסחה, ועל פי הדעה תהיה האהבה, או בתרגום המקורי יותר, ועל פי הדעה, על פי האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. באמת לא, כלומר אהבת השם גדלה עם הידיעה, ועל הידיעה אני יכול לצוות אותך, כי הידיעה היא למידה, הידיעה היא התבוננות, הידיעה היא דברים שאני יכול לצוות אותך לך. האהבה היא להגיע לזה שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. זה הרמב״ם. כל החסידות מתנסחת במשפט הזה. שישגה בה תמיד באהבת השם ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, והוא לומד שזה פירוש הפסוק כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. זה טוטלי. אבל על פי הדעה, על פי האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, והוא חותם את הספר הגדול והקדוש הזה, לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין, שמעתם? ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. איפה בארנו? בהלכה שעכשיו אנחנו מכינים. בסדר? זו הקדמה א' שהיא מאוד 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 חשובה. לא לחפש פה עכשיו, בפרק הזה או בפרקים האלה, את תיאור האהבה הטוטלית שראינו הרגע, שישגה בתמיד יותר מכל אהבה אחרת, עד שיעזוב כל דבר שבעולם חוץ ממנה, זו המגמה. זה, בווייז לכתוב, זה, זה היעד. זה היעד. מה עושים? חישוב מסלול. איך מחשבים? איך היא הדרך לאהבתו? נוסח, נוסחה. על פי הדעה, על פי האהבה. עם מעט מעט, ועם הרבה הרבה. זה כלל מדהים. ועל פיו מתחיל הרמב״ם עכשיו את הלכות יסודי התורה. אמרתי שזו ההקדמה הראשונה. וההקדמה השנייה היא חשובה מאוד. נכנסים עכשיו לדברים מאוד גדולים. קורא להם עכשיו, לפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למעיזים לאהוב את השם. תמיד נראה כמה הרמב״ם מדויק. המעיזים יאהב. זו נוסחה שהאדם המודרני לא יודע כל כך מהר לקבל אותה. זה עולם ומלואו. אגב, הפסוק שבו הרמב״ם פתח את ספר המדע, דיברנו עליו אתמול, משוך חסדך ליודעיך. משוך חסדך ליודעיך וצדקתך לישרי לב. זה מדהים. הספר הוא ספר המדע. כלומר, התפקיד שלי הוא לדעת אותך. ואתה תמשוך את חסדך כדי שזה יביא אותי. זה שהדעה הזאת תביא לאהבה וחסד. זה מתמטיקה, אבל זה לא מזכורת שאתה מקבל בדירור. כלומר, זה לא אם אתה עושה א', אבל כן על פי הדעה, על פי אהבה. כלומר, אתה חייב לדעת שעל פי הדעה, על פי אהבה. אבל האהבה עצמה היא כבר משוך חסדך ליודעך. אתה תזכה בחסד הזה אם תפעיל את הדעה. זה דבר מדהים. וכשנגיע לאהבת רעים ברמב״ם, נבדוק אם גם שם יש לזה דמיון. כי הביטוי ואהבת מופיע ב-ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו אומרים את זה בכל מקום, בית עבודי את המדרש, ואהבת. זה חזונות המוסריות. זה נדבר בו. עד כאן הקדמה הראשונה. והקדמה שנייה ומהירה, אנחנו חורגים מתמיד, אבל גם הרמב״ם אומר שהוא חורג בפרקים האלה מתמיד. אז ללמוד את הרמב״ם היומי זה לחרוג כמוהו לשנייה אחת מהזמנים. עוד חריגה אחת קטנה, את ארבעת הפרקים הראשונים, פרקים א', ב', ג' וד', מנסח הרמב״ם בסוף הפרק הרביעי. אז בואו נסתכל בו לשנייה אחת. סוף פרק ד' הלכה י' ג'. זה מאוד חשוב שמזה נתחיל את ההתחלה. בענייני ארבעה פרקים אלו, בסדר? סוף הפרק הרביעי, בענייני ארבעה פרקים אלו, שבחמש מצוות האלו, איזה מצוות? אמונה, שלא יעלה במחשבה שיש שם זולתי יתברך, ליחדו, השם אלוקנו השם אחד, לאהבו ולהיראה ממנו, בסדר? בשונה מתרי"ג המצוות שבהם נסייר לכם את הכל בצורות מסודרות, על חמש המצוות האלה אני מבקש עכשיו להגיד משהו. כך אומר הרמב״ם בהלכה י"ג, תראו איזה יופי. י"ג בפרק ד'. בענייני ארבעה פרקים האלו שבחמש מצוות אלו הם שחכמים, הם שחכמים הראשונים קוראים אותו פרדס. כמו שאמרו, ארבעה נכנסו לפרדס. ואף על פי שגדולי ישראל היו, וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח להידע ולהשיג כל הדברים על בוריין. תדעי, רק בסוגריים, אני אומר לכם, כאן מתחיל אחד מהאהבות הגדולות של הרמב״ם לרבי עקיבא, אבל הוא לא אומר את זה. הוא שנכנס בשלום ויצא בשלום. ואני אומר שאין ראוי להיטייל בפרדס אלא מי שנתמלא קריסו לחם ובשר. מתי הולכים לטייל בפרדס? בשבת אחרי החמין, נכון? ואומרים תצ'ון, אי אפשר יותר לשבת, הולכים להיטייל בפרדס, נכון? להיטייל זה אגב ביטוי מדהים, זה כמו לטייל, אבל להיטייל אתה כל כך פסיבי שאתה כבר מתייל. אתה כל כך, אתה מתייל בפרדס, כבר אתה בפרדס מטיילים אותך. בפרדס זה הקדוש ברוך הוא כבר לוקח אותך, אתה מטייל, מתייל. להיטייל בפרדס. ואני אומר שאין ראוי להיטייל בפרדס אלא מי שנתמלא קריסו לחם ובשר. לחם ובשר זה, למה אני קורא לחם ובשר? ולידע ביאור האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות. צריך ללמוד תורה וצריך ללמוד הלכות וצריך ללמוד יסודות. ש"ס ופוסקים, כמו שנקרא. ואף על פי שדברים אינו דבר קטון, קראו אותם חכמים. מה דבר קטון? ההלכות. שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה. והפרקים האלה שדיברנו בהם זה מעשה מרכבה. עוד מעט אתם תראו. דבר קטון, הוויות ואביי ורבה. הדיונים ההלכתיים. אף על פי כן ראויים הם להקדימם שהם מיישבים דעתו של אדם תחילה. הרי מה אני אומר לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? שהדרך להגיע לאהבה היא על פי הדעה. אז כדי שהדעה באמת תעבוד, ופה לא יהיה חלודה, אז צריך ליישב את הדעה תחילה. איך מיישבים פה את המקום? מה עושים? רטלים. מה עושים? ש"ס ופוסקים. הוויות והוויות ורבה. הם מיישבים דעתו תחילה. בסדר? בגלל שאנשים רגילים לכל מיני הרפתקאות, אז הם צריכים כל הזמן תרופות ריכוז. אבל אם אתה תתרגל שמתחילים ממה שאתה קורא דבר קטון מהוויות והוויות ורבה, אז הדעת מתיישבת לאט לאט, היא מסודרת לאט לאט, קופסאות, קופסאות, סדר. אז כשתבוא לתוך זה ההוויה הגדולה של מעשה מרכבה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיעה הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם וכו', לא ניכנס עכשיו. למה הקדמתי את זה? כדי להגיד שאנחנו עכשיו נכנסים לנון צדי לטיול בפרדס. בסדר? וכמו שאנחנו נכנסים, בקושי מניעה, רק רואים מלמעלה. טוב, ואלה הפרקים האלה, ועוד באמצע, בסוף פרק ב', כבר הרמב״ם יחזור על משהו מעין הסיום הזה ויגדיר את זה עוד פעם. נתחיל, הלכה ג', כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, בסדר? אנחנו מתחילים אם כן להגיע לדרך לאהבתו. טוב, אז פרק ב', הלכה ג'. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים. מהם, ואחרי זה חושבים שהמצאנו את זה בצבא שכל דבר בצהל מתחלק לשלושה חלקים, נכון? זה רמב״ם. כל דבר שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים. מהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה. גולם הכוונה היא החומר עצמו, והצורה הכוונה היא המהות. הצורה זה מה שמבדיל את הדבר הזה, את החומר הזה, ממין אחר. למשל, החומר של האדם זה האדם. האדם, גופו, דמו, נפשו, הריצה שלו, הכל. הצורה זה השכל שלו. בסדר? השכל הזה מבדיל ומובדל כל אחד מאחד, כל מחשבה, כל דבר ודבר אחר. זה דוגמה שהרמב"ם מביא. השמיים, יש בהם את החומר עצמו. החומר שממנו עשויים השמיים. זה החומר. הצורה זה המרחק בין הלבין מכל מקום אחר, ומה שונה הרקיע הזה מהרקיע הזה, ומה האפיון וכמה זה ביחס, הצורה. בסדר? אז הוא אומר כך, הם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה. הם נהבים ונפסדים תמיד, כמו גופות האדם. באדם יש חומר ויש צורה. והצמחים והמתכות. ומהם רואים, אני בכוונה הבאתי קודם בדוגמה גם את השמיים, אבל הרמב״ם לא מכניס לשמיים הזה, אתם תראו מיד. בינתיים ברואים שאנחנו מכירים שברואים מגולם וצורה. יש בהם את הגולם, יש בהם את המהות שלהם. נכון? בכל צמח יש את זה. גם בעצם במתכות שבתוך האדמה יש את זה. ומהם רואים שהם מחוברים מגולם וצורה, אבל אינם משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים. אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם. יש בהם צורה, אבל זה תמיד קבוע שם, ואינם משתנים כמו אלו. והם הגלגלים והכוכבים שבהם, והם הגלגלים והכוכבים שבהם, סליחה, הגלגלים, הכוונה הגלגלים, כל הגלגלים, כל השמיים, כל הגלגלים, והכוכבים שבהם, הכוכבים שבהם, הכוכבים שבגלגלים. בסדר? הכוכבים שבאותם גלגלים. הגלגלים זה אותם גורמים שמימיים, כדוריים, שבהם יש כוכבים. זה המושג הכללי. אז בתוך הגלגלים האלה יש כוכבים. וכשהרגע תיארתי שמיים, למשל, אז השמיים גם בם יש גולם בצורה. נכון? רק השוני הוא שהגולם והצורה, סליחה, שהגולם, שהגולם והצורה שנקרא אדם, או הגולם והצורה שנקרא צמח, בסדר? או הגולם והצורה שנקרא כל המתכות, תודה רבה רבה, שבמעבי האדמה, הם משתנים מגוף לגוף, בסדר? ומצורה לצורה, טוב? סליחה, הם נהבים ונפסדים תמיד. מה פירוש נהבים ונפסדים תמיד? הם נוצרים על ידי יסודות ומתפרקים. הם נוצרים ומתפרקים. כל הדברים האלה נוצרים ומתפרקים. לעומת זאת, הדברים השניים שדיברנו עליהם עכשיו, אז הם מחוברים באמת גם מגולם בצורה, אבל הם לא משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה, אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם. ואינם משתנים כמו אלו, ואין הגלגלים והכוכבים שבהם. ואין גולמם כשאר גלמים, ולא צורתם כשאר צורות. בסדר? למרות שגם הם גולם בצורה. אבל אתה לא תשווה את השמיים, את הרקיע, לצנח. כי הוא מורכב מיסודות ומתפרק. מיסודות, ושם הגולם והצורה קבועים בו לעולם. ומהם ברואים צורה בלא גולם כלל. והם המלאכים, שהמלאכים אינם גוף וגבייה, אלא צורות נפרדות זו מזו. המלאכים כבר הם לא גוף. אין שם גוף, אלא רק צורות. אז יש לנו גוף וצורה ברמה התחתונה, יש לנו גוף וצורה שזה הגלגלים והכוכבים שבהם, ויש לנו צורות שזה המלאכים. ומה הוא זה שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים? אז הנה הם ראו, יש לו גוף. הכל במראה הנבואה בדרך חידה. רואים? ומה שאינו גוף ואינו כבד כגופות הכבדים, כמו שנאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. בסדר? אש הכוונה זה לא גוף. אבל גם לא אש, ואינו אש, אלא משל. מה אתה רוצה להגיד שהשם הוא אש, אש כמו שאני עכשיו עשיתי עם הדפור? אז הוא גם לא אש, אלא משל, וכמו שנאמר, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. ובמה ייפרדו הצורות זו מזו? והרי אינם גופים. אז אם כך, איך המלאכים נפרדים זו אלה מאלה? והרי אינם גופים. אני מבין איך הרקיע מופרד מהרקיע השני, למה? כי יש בו גולם ויש בו צורה. ואני ודאי מבין איך צמח מופרד מצמח ואדם מאדם. אבל איך מלאכים מופרדים אחד מן השני? והרי אינם גופים, הם רק צורות, לפי ההגדרה שהרמב"ם אמר, לפי שאינם שווים במציאתם. במציאות הם לא שווים. אלא כל אחד מהם למטה ממעלתו של חברו, והוא מצוי מכוחו זה למעלה מזה. יש אופנים, שרפים, חיות הקודש, וכל מלאך יש מקום שהוא בא מהכוח הקודם. הוא בא מהכוח הקודם, הוא מיד יסביר את המושגים האלה. והכל נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו. וזהו שרמז שלמה בחוכמתו ואמר וקהלת, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. והכוונה היא, הכל בא מהקדוש ברוך הוא וטובו, וגם במערכת יש את הגבוה יותר, שמכוחו בא הגבוה פחות, שמכוחו בא הגבוה פחות, ומכוחו בא הגבוה פחות. אז אני לא יודע להפריד, אבל אני יודע להגדיר, כי הם אינם שווים במציאות. זה עוד לא מובן. כי כשאתה אומר לי גבוה יותר, גבוה פחות, אז זה עדיין מקום, זה עדיין גוף. לא הסברת לי, בינתיים לא הבנתי כלום. אומר הרמב"ם, אני יודע, חכה. וזה שאמרנו למטה ממעלתו, אתם רואים איך הוא מיד נמשיך? אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחברו. ועכשיו הכיסא הוא הנקודה הגופית שמבדילה. הוא נמצא במטר 50 והוא במטר 30. לא, אלא כמו שאומרים בשני חכמים שאחד גדול מחברו בחוכמה. זו הדוגמה הכי טובה שאני יכול להביא, אומר הרמב"ם. כשאני אומר שהוא גדול מחברו בחוכמה, כמה קילו? 100 גרם, 150 גרם, כמה גרם? שהוא למעלה ממעלתו של הזה, וכמו שאומרים, ופה הוא משתמש בביטוי החשוב, בעילה שהיא למעלה מן העלול. מכירים את הביטוי אילה ואלול? אנת הוא, פתח אליהו, אנת הוא אילת האילו. אילה זו סיבה, ואלול זה המסובב מהסיבה הזאת. בסדר? העץ ביער הוא האילה של העץ שממנו מורכב השולחן. בסדר? אבל האמת היא שהוא לא העילה הראשונה, חס וחלילה. העילה של העץ ביער הוא האדמה. זה לא העילה הראשונה, העילה של האדמה. ועילת העילות זה העילה. ועכשיו עילת העילות נתן לכל הבאים בעולם כוח להיות עילה ועלול, עילה ועלול, עילה ועלול, עילה ועלול. קוראים לזה שלשלת, שלשלת זה טבעות שאחת קשורה בשנייה, ולכן יש קשר בין האחרון לראשון. אבל זה קשר של עילה ועלול, עילה ועלול, עילה ועלול. בסדר? יופי, קדימה. זהו שאמרנו למטה ממעלתו, אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחברו, אלא כמו שאומרים בעילה שהיא למעלה מן העלול. טוב? מכירים את הפסוק? שבו אל פרעה למען... כי אני, למען תספר בוזי בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים. נכון שזה לא נשמע יפה? התעללתי במצרים, היום היו מקימים על זה ועדות חקירה, לא על הפסוק הזה? את אשר התעללתי במצרים, רבנו מחיי, תלמיד הרמב"ן מסביר מדהים, את אשר התעללתי, פרעה טוען שהוא העילה הראשונה, אה? אתם יודעים מה באתי לעשות במצרים? באתי להתעלל, באתי להסביר מי העילה ומי הוא העלול. התעללתי, נעשיתי עילת העילות. התעללתי, הרבה מבחיר, מעניין. הרמב"ם הוא קובע פה את המושג הזה. זי, שינוי שמות המלאכים על שם מעלותם הוא. ולפיכך נקראים חיות הקודש. והם למעלה מן הכל. ואופנים, ואלים, וחשמלים, ושרפים, ומלאכים, ואלוהים, ומאלוהים, וחרובים, ואישים, ומי שספר ראה פה עשרה. כל אלו עשרה השמות שנקראו בהם המלאכים, על שם עשר מעלות שלהם הם. ומעלה שאין למעלה ממנה, אלא מעלת האל ברוך הוא, היא מעלת הצורות. זוכרים את המושג צורות? כאלה שאין להם גוף, נכון? שנקראת חיות, חיות הקודש, חיות. לפיכך נאמר בנבואה שהן תחת הכיסא. ותחת הכיסא יש נבואה שלמה ביחזקאל שרואה, ביחזקאל בפרק הראשון יש את מעשה המרכבה. הוא רואה את המרכבה והוא רואה את החיות תחת כיסא הכבוד. המושג תחת הכיסא כי זה הגבוה למעלה מכל העלולים ממנו. בסדר? יופי. ומעלה עשירי והנמוכה שבכל עשרה שמות המלאכים היא מעלת הצורה שנקראת אישים, והם המלאכים שמדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה. לכן כשאתה פוגש את הנביא, שומע את המלאך, זה האיש. לכן אנחנו נפגשים הרבה פעמים ובאמצעו איש, והנה טועה.
יש אנשים.
בדיוק, יש אנשים, לפיכך נקראו אישים, למה? שמעלתם קרובה ממעלת דעת האדם. כלומר, החיות הם הכי קרובים לראשית החיות, אז הם נקראים חיות, והאנשים הם הכי קרובים לאיש. אצלנו זה ממש הכל הפוך, אבל זה הכל הפוך בגלל שאנחנו בראים מלמטה. בסדר? החיות אין להם בחירה, והאנשים יש. וככל זה למעלה זה. חק, בכל הצורות האלו חיים ומכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למעוד כל צורה וצורה לפי מעלתה. לא השמיים והכוכבים והשמש והירח. כשיגיע ללכות עבודה זרה הוא ידבר הרבה איך פתאום התבלבלנו ונתנו למה שיש לו גוף וצורה חלילה 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 אלוהות. וזה תחילת העבודה הזרה, הוא יתאף. אנחנו מדברים עכשיו על משהו רק צורות. הצורות גם הם חס ושלום לא האלוקות. חס וחלילה. אלא שהם יודעים אותו דעה גדולה עד למעוד. מה סיכמנו? שמה זו אהבה? על פי הדעה תהיה אהבה. והדרך לדעת, אז תדע לך, אתה יודע מהו ווייז למי הוא היודע? אתה רוצה לראות מודל היודע? היודע זה המלאכים האלה שתיארנו עכשיו. לא רק החיות, גם האישי. כולה. כל צורה וצורה לפי מעלתה, לא כפי גודלו. לא כמובן לפי גודלו של הקדוש ברוך הוא חס וחלילה. כי אין לו ערך ואין לו דמות ואין לו גוף. אלא כל אחד ואחד לפי מעלתו, כמה שהוא מסוגל להבין. בסדר? זה לא שאני יותר הבנתי בקדוש ברוך הוא. מה אני? זה מצידי, זה מצד המבין, זה לא מצד המושג. בסדר? אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמו שהיא. אלא דעתה קצרה להשיג. בסדר? גם החיות הגבוהות יותר ברור, הכל, כל ברור. הוא ברור. אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת, צורה שלמטה ממנה. לכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית. ומעלה עשירית גם היא יודעת, המורה, דעה שאין כוח בני אדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולידע כמותה. והכל אינם יודעים את המורה כמו שהוא יודע עצמו. נו, נכון, זה מפתה להיות צורה, זה מפתה להיות מלאך, לא? זוכרים למה פתחנו את כל הדברים ברמב״ם בסוף הדברים, בסוף הלכות, בסוף ספר המלאך, שמתחילים בהוויות והוויי ורבה, לא בדבר הזה. זה יפתח את הדעה. נכון? זה מתאר את הקוטן שלנו. זה המלאכים לא יכולים. אנחנו באים משם. ובינתיים ממשיכים עם זה. כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה הראשונה, מה זה צורה הראשונה אמרנו? מהחיות, והאופנים והסופים והערנים והחשמלים והמלאכים והאישים, נכון? עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, בסדר? מהצורה הראשונה ועד אחרון היתושים, טוב? שיהיה בטבור, במרכז הארץ, שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח אמיתו נמצא. כל מה שמקוים, מקוים מכוח הוא, מכוח אמיתו, מכוח המצוי האמיתי, שהוא מצוי ראשון, ראינו את זה נכון כשחזרנו על פרק א' בהתחלה. ולפי שהוא יודע עצמו ומכיר גודלו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. כאן הלכה יסודית, 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 שבה נתעמק קצת יותר. מה פירוש הוא יודע עצמו ומכיר גודלו והוא יודע הכל, מה הוא מתכוון להגיד? הנה הוא מסביר, תשמע. הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו, את אמיתתו, ויודע אותה כמות שהיא. כשאני אומר שהוא יודע, אני מתכוון לדבר הבא. ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, כמו שאנו יודעים. שאנו, אין אנו בדעתנו אחד. אבל הבורא הוא בדעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה. לא להיבהל עם המושגים, עוד רגע נסביר אותם. נשמע כתב חילה בינתיים. שאלמלא היה חי וחיים ויודע בדעה, חס ושלום, היו שם אלוהות הרבה. הוא היה אלוהות וחייו היו אלוהות, ודעתו הייתה לו. אין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך יחוד. מצאת אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה. כל אחד. בדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. לפיכך אומרים, נראה מיד את מה לפיכך אומרים, לא חשוב עכשיו, אני רוצה שנייה להסביר את זה. כשאני אומר, בואו נתרכז רגע בנוסחה האחרונה שהרמב"ם מביא. תשמעו. הנוסחה אומרת את הדבר הבא. בכל דבר שאני מנסה ללמוד בעולם, מנסה לדעת בעולם, ניקח את נושא הידיעה, יש בעצם שלושה חלקים. גם זה מורכב משלושה חלקים, כמו שדיברנו בהתחלה. חלק אחד זה היודע. שומע היקיר, היודע. אני היודע. חלק השני זה הידוע. אני רוצה עכשיו לדעת את הנוסחה הזו. חלק השלישי זה המדע. הדרך שלי להגיע אל הידוע. זאת אומרת, כל מידע בעצם מורכב משלושה חלקים. יודע, ידוע, מדע. יש אותי, עכשיו יש פה מנוע באוטו, ויש את המדע. כל דבר בעולם מורכב מיודע, ידוע ומדע. הידוע הוא נפרד מהיודע. נכון? אני מקווה. אני יודע את המנוע, אבל אני לא מנוע. נכון? אני היודע, והוא הידוע. והמדע גם הוא עומד בפני עצמו. יש לי ספר על המנוע הזה. נניח שאני לא יודע, אז המדע לא קיים? או נניח שהידוע לא נמצא, אז אין יודע?
חייב דרך.
כלומר, יש שלושה חלקים פרודים זה מזה. בעברית אחרת, כל ידיעה שלי, כל מידע שלי, הוא מידע מורכב. כל מציאות היא מורכבת. אני מביא דוגמה מהמושג ידיעה, כי אנחנו עוסקים בדעת השם. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע, מה אני מתכוון להגיד? הוא יודע משהו שהוא חוץ ממנו? אוי ואבוי. או הוא יודע בקורס מרתק שלימדו בג'נון. אני מתכוון להגיד שהוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה. הדעה או המדע, תלוי בתרגום. הוא היודע והוא הידוע והוא המדע. זה אותו דבר. אני מתכוון להגיד שהכל אחד. עכשיו זו בעיה קשה מאוד, אני אגיד לכם למה. כי אני לא מבין את זה. אני רק יכול לעשות עם הראש. למה לא מבין את זה? כי אני מבין רק דבר מורכב. הרגע אמרת שהוא לא מורכב.
אבל גם אני והעשר זה אותה יחידה אחת בעצם ממנו.
אבל אני לא מבין את זה. לכן, אני לא מבין את זה. לכן דבר זה אין כוח בפה לאומו ולא באוזן לשומעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו. איך אני יכול ללמוד את זה? רק כאשר אני תופס את הנקודה האדירה, האדירה שהיא כל הסוגיה שהוא רוצה להגיד. ידיעת השם זה הוא עצמו. כשאני אומר שהוא יודע, או כשאני אומר שהוא חכם, או כשאני אומר שהוא גיבור, אתה גיבור לעולם השם, אז אני מדמיין סטיב אוסטין, אבל הרבה יותר חזק. מלן תלפים יותר חזק. טריליון תלפים יותר חזק. ככל שאני מדמיין את זה יותר, אני יותר תינוק. רק שיודע יותר מספרים. והוא מגודל. כשאני מגודל בתינוקות שלי, זה הרבה יותר קשה לצאת ממנה. כשאני קטן קל לצאת, אבל כשאני מגודל זה הרבה יותר מסובך. זה לא הופך ליותר קל, זה הופך להרבה יותר מסובך. העניין שאני צריך להבין היא אחת. שבעצם הוא היודע והוא הידוע והוא המדע, וממילא ידיעתו זה הוא, מחשבתו זה הוא. כשאני אומר אני חושב, אז יש אני, יש מחשבה. זה בדיוק כמו אני מכה בפטיש. למרות שנדמה לי שאני חושב זה אני. היה פילוסוף גדול דקארט שאמר אני חושב משמע אני קיים. אבל בעצם באמת אין הבדל בין אני חושב לאני עושה עם המסמר. ואני עושה עם המסמר, מוסכם עליך שזה לא אתה, אלא זה האצבע עכשיו היד עושה. למרות זה אתה, גם אני חושב זה אני, יש מחשבה. אבל כשאני אומר מחשבתו, עלה ישראל עלו במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה הפשט? עלו במחשבה. המחשבה באה טרנט, היא נכנסה ועד הקדוש ברוך הוא לקח אותה. הוא ומחשבתו אחד. הרייבד שואל על הרמב״ם, אתה מסביר משהו שלא נבין. אני מבין מה תשובת הרמב״ם. לפעמים, הרמב״ם משתמש בזה בכמה מקומות בהמשך, הרמב״ם משתמש בזה בשאלה ידועה לגבי הידיעה והבחירה. אם אני, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, וידיעתי קובעת, אז מה אתה מספר שיש לי בחירה? הרי אתה יודע, הכל צפוי. אז איך? הרמב״ם משתמש באותו ביטוי שלו. הוא היודע והוא המדע והוא הידוע. והפירוש הזה הוא עמוק מאוד. יש שתי צורות לענות לשאלה. אחת היא לענות לשאלה. והשנייה היא להראות לך שמעולם לא הייתה פה שאלה. כי בשביל לשאול, אני צריך משהו שאני יכול לאחוז בו. מכירים אגב את הביטוי, את המילה לשאול בעברית? לשאול בעברית, לשאול תואס? לשאול תואס? אותה מילה לשאול זה לשאול ספר. מדהים שזה אותה מילה. אני יודע מה? כי אני יכול לשאול רק אם יש לי משהו להחזיק. אם אני בא ואומר שעכשיו יש לי שאלה, יש לי שאלה עם עוד. למה אתה לא עונה לי? כי אין לי נתונים, אין לא נתת לי משהו להחזיק כדי שאני אוכל לענות לך. לא השאלת לי כלום כדי שאני אוכל לענות לשאלה. אבל אם אני שואל אותך, מה? שעה? נתתי לך נתונים. כמה? איך? מה? מי? איפה? כל שאלה כזאת מתארת, יודע, מדע, ידוע, ואתה עכשיו צריך להתחיל לטפל בזה. כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז הוא היודע והוא המדע והוא הידוע. אז מה תפקידי? דבר ואין ביכולת האדם לא בפה לאומרו ולא באוזן לשומרו ולא בלב האדם להכירו על בוריו. ולפיכך אומרים, זה פלא פלאות, חי פרעו וחי נפשך. ואין אומרים חי השם, אלא חי השם. נסביר הרמב״ם למה. חי פרעו זה כמו המילים החיים של פרעו. חי פרעו אם תצאו מזה. כך אמר יוסף לאחיו. חי פרעו אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. פרשות שלנו. אבל כשאני רוצה להגיד חי השם וברוך צורי. אני לא אומר חי השם. אני אומר חי השם. אתם יודעים למה? כי הוא בחייו אחד. כשאני אומר חי פרעו אני מתכוון להגיד בחייו של פרעו. בדיוק. חייו של חי השם דבר אחר לגמרי שאין הבורא בחייו שניים כמו חיי הגופות החיים או אפילו לא כחיי המלאכים שדיברנו מקודם. לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים כמו שאנו יודעים אותם אלא מחמת עצמו ידעים. זה מה שרצינו להגיד. אם אני לומד עכשיו על המנוע שסיפרתי מקודם, אז אני לפני הסיפור עם המנוע ואחרי הסיפור עם המנוע אני אדם אחר. עכשיו יש לי עוד מידע, נכון? יש לי מידע חדש. אם יש פה 100,000 בניינים ואני בניתי את כולם, אז הכתפיים בטח כואבות לי. למה? כי אני היודע וזה הידוע ויש השפעה. אבל הוא יודע עצמו, יודע הכל, שהכל נסמך בהווייתו, לא, הוא הכל, הכל הוא. זה לא מורכב. בסדר? דברים אלו מסכם שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים ממה שצריך לבאר בעניין זה, וביאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו הוא הנקרא מעשה מרכבה. בסדר? הוא הנקרא מעשה מרכבה. הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת חגיגה מגדיר את המילים מעשה מרכבה. המדע האלוקי, הדיבור על כללות המציאות ועל מציאות הבורא ודעתו ותארה וחיוב הנמצאים ממנו והמלאכים והנפש והשכל הדבק ומה שאחרי אמר. לזה קוראים מרכבה. כי זה מורכב, מורכב כמו רוכב בערבות. יש משהו שמושל הרוכב ויש לו את המרכבה. בסדר? ציוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו, אלא לאיש אחד בלבד, והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו. ואחר כך מוסרים לו ראשי הפרקים ומודיעים אותו שמץ מן הדבר, והוא מבין מדעתו ויוסדה הסוף הדבר ועומקו. ודברים אלו דברים עמוקים הם עד למאוד. ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלם. אתה יכול להגיד אותם, אתה יכול להבין אותם. אבל באמת, באמת להפנים אותם לסובלם. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו דרך משל, כבשים ללבושך. זה הביטוי כבשים, שנשמע כבשים. כבש, מפורש על ידי חז"ל, בשין ימנית, כמו כבושים. כבש. כך אמרו חכמים בפירוש משל זה, דברים שהם כבשונו של עולם יהיו לי לבושך. כלומר, הכבשים, הדברים הכבושים, יהיו לך לבדך, ואל תדרוש אותם ברבים. סודות כבושים ונעלמים, דבר על מי שעוסק בדברים ומבין אותם, ועליהם אמר יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, ועליהם אמר דבש שחלב תחת לשונך. אז את דבש שחלב תחת לחונך, כך פרשו חכמים הראשונים, דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. עכשיו נמשיך הרמב״ם בפרק השלישי והרביעי, בתיאור הגלגלים, בסדר? ואותו חוק התמדה, זה אותם גורמים שמיניים, תיאור הגלגלים, גם השלישי וגם הרביעי, הם הפרקים שעדיין עוסקים בחמש המצוות הראשונות, שהגדלנו להם את כל ההקדמות היום, שהן האמונה, לידע שלא יעלה במחשבה זולתי יתברך, ליחדו, לאהבו ולנראה ממנו. והערכנו ועסקנו במיוחד בהערכה בפרקים האלה בגלל העניין, ונעמוד, נמשיך בעזרת השם.